עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.
ערב טוב ושבוע טוב, אנחנו כאן בתחשבו טוב, שעה תמימה שבה נשתדל גם כשמסביב הכל יום מסר, וכל כך הרבה דרמות, למצוא גם בענייני היום נקודת מבט קצת יותר מרוכחת, למצוא את נקודות האור במה שמתרחש, וכמידי שבוע אמתחתנו מלאה ואנחנו יוצאים לדרך. ערב טוב, תמר.
ערב טוב.
אז אנחנו מדברים עכשיו עם דוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לאיראן ממרכז עזרי באוניברסיטת חיפה, ומחברת הרומן המלכה, ותודה רבה שאת איתנו.
תודה לכם.
אז אנחנו שואלים את עצמנו, את יודעת, קמנו לבוקר אחרי לילה שלם, שבו עוקבים אחרי כל מה שהגיע, ודווקא איתך אנחנו רוצים לדבר על איראן, על התרבות האיראנית, על כל מה ש... על הדרך שבה את מתבוננת על אירועי השבועות האחרונים, ובמיוחד היממה האחרונה.
אירועי היממה האחרונה הפתיעו אותי, ואז קצת לא הפתיעו אותי.
אוקיי, זאת התחלה מבטיחה, אני חייבת להודות.
הם הפתיעו אותי כי אני יודעת שהמטרה העיקרית של הרפובליקה האסלאמית זה הישרדות. והם לא טיפשים. בניגוד לחמאס שתקף בשבעה באוקטובר והביא חורבן על עזה, הם לא רוצים סכסוך ישיר, הם לא רוצים לגרור את כל האזור למלחמה, וזה גם מה שאמרתי כל הזמן הזה. לכן הם גם כל כך מקפידים לציין שאירועי השבעה באוקטובר לא היו קשורים אליהם, שהם לא ידעו, שהם אומנם נתנו כסף והדרכה ואינדוקטרינציה וכלי נשק, אבל הם לא היו שותפים לתכנון, הם לא ידעו שזה הולך לבוא. הם מאוד מאוד השתדלו לשמור את עצמם מחוץ לזה, חמינאי גם הבהיר להניע.
את יודעת, תמר, כשאת אומרת את זה ברשותך, אנחנו רגע אולי נלך... לרובד נוסף. מה אנחנו כישראלים מפספסים בהתבוננות על האומה, על איראן ועל הנהגה האיראנית? מה אנחנו שופטים לא נכון לדעתך?
הדבר העיקרי זה שאנחנו מתבלבלים בין איראן לבין הרפובליקה האסלאמית. זה אחד הדברים שהאיראנים הכי רוצים שנדע. המשפט הכי חשוב שאני אומרת בכל הרצאה ובכל רעיון. איראן היא לא אויבת של ישראל. לאיראן ולישראל יש אויב משותף ששמו הרפובליקה האסלאמית. והרפובליקה האסלאמית יותר משהיא אויבת של ישראל, היא אויבת של איראן, וזה נכון גם אחרי הלילה הזה.
Okay.
איראן היא מדינה עם מורשת עתיקה ומפוארת של יותר מ-2500 שנה, שזה יותר מ-1000 שנה לפני הולדת הנביא. נכון שהאסלאם זאת הודעת השלטת כבר מעל 1400 שנה, לא מעל, כמעט 1400 שנה, ולכן יש להם מטוטלת הזהויות האיראנית, נעה בין הזהות האיראנית הלאומית, ההודו-אירופית הקדומה, ובעצם עתיקה לבין הזהות המוסלמית, שזאת הזהות הדתית שלהם, והזהות הפוליטית של המדינה, כבר כמה עשורים. אז זה משהו אחד שכל פעם שהשלטון מושך לכיוון אחד, השם משך לכיוון חילוני ולכיוון המערבי וההודו-אירופי יותר, לכן הוא גם שינה את שם המדינה, את השם החיצוני.
כן.
פרס, פרז'ה שככה קראו לה בחוץ, לאיראן, כמו שתמיד קראו לה בפנים, כי איראן זה ארצם של הארים, זה מדגיש את הקרבה למערב דווקא. ואז העם רצה להיות יותר מוסלמי. אבל מאז שיש להם כפייה דתית, אסלאמית, המהפכה, הרפובליקה האסלאמית הגשימה את חזון השאה. הרפובליקה האסלאמית היא הדבר היחיד שהצליח להפוך את העם האיראני לעם הכי חילוני במזרח התיכון. יותר חילוני אפילו מאיתנו.
איזה אינדיקציות יש לזה הלכה למעשה?
לזה שהעם האיראני הכי חילוני במזרח התיכון?
כן.
גם ברשתות החברתיות וגם בשיחות אחד על אחד עם אנשים. הם ממש שונאים את האסלאם. כלומר, יש ממש הצעירים, וכשאני אומרת צעירים זה כבר לא כל כך צעירים, כן? זה אנשים כבר גם בני 60, שאומרים, אני לא מוסלמי. ואז אני אומרת, אוקיי, אז מה הדת שלך? אז אומרים, אני חסר דת, למה את לא מצליחה להבין את זה? נכון, גדלתי, נולדתי למשפחה שיעית מסורתית, אבל אני לא, אבל אני חסר דת. והמון המון אנשים אומרים את זה. יש תנועה בשם רפובליקת האתאיסטים, ג'ומהוריה ביחודיין, שזו תנועה עם כמה מיליוני אנשים, כמו בחור עם כמה, מנהיג רשת, כן?
כן.
עם כמה מיליוני עוקבים, וממש יש להם, הם ממש מתעסקים בזה, המון, בנושא הזה שאנחנו אתאיסטים, שאנחנו חסרי דת, לא מוסלמים וגם לא משהו אחר.
את יודעת, היות וההגדרה, התוכנית שלנו היא בעיקרון כזו שמחפשת את החצי הכוס המלאה גם במקומות שממש קודר, ואת ההיבט החיובי שישנו תמיד גם במצבים המאוד מורכבים. אז אם הייתי שואלת אותך, באירוע הזה של שאנחנו נמצאים כמה חודשים עם איראן, האם את מוצאת נקודות אור?
בוודאי, אחת ההרצאות המובילות שלי עכשיו בעונה זו, בחצי השנה האחרונה, נקראת איראן לא אויבת של ישראל. ובהרצאה הזאת אני מראה דברים, סרטוני וידאו. סרטוני הוידאו הכי מפורסמים הם אלה שהם מהאצטדיונים. מיד בחודש אוקטובר, שהמשטר קרא לאוהדי פרספוליס אשטרלל, זה כמו מכבי והפועל כזה,
כן.
קראו לאוהדי פרספוליס להניף דגלי פלסטין באצטדיון, אוהד אחד הניף, כל שאר האצטדיון שר לו, תעד שם פלסטין או בוקון תוקונט, שזה אומר, דחף את דגל פלסטין לתחת.
אוקיי.
במשחק אחר באוקטובר, כשהמשטר רצה לעשות דקת דומיה במשחק של אסטרלל, דקת דומיה לזכר השהידים של עזה, כל הקהל צרח ושרק, וצעק וצפצף בבובוזלות, כדי שלא תהיה דומיה. אותו דבר חזר על עצמו לפני שבוע, אחרי המתקפה של ישראל על דמשק, ושנהרגו שבעה בכירים במשמרות המהפכה, אז שוב הייתה דקת דומיה במשחק כדורגל, ושוב כל הקהל צעק ושרק וצפצף, והפעם גם היו קריאות בוז בנוסף. ואנחנו רואים את זה גם מחוץ לאצטדיונים. הייתה, הם ניסו באוקטובר לעשות כנס בשם "עזה מזלום מוחתדר", שזה עזה המדוכה העוצמתי. כנס שהיה במסגד גדול, והשתתפו בו כל מיני אנשים, לא בכירים פוליטית, הכי בכיר היה שר התחבורה.
כן.
הוא כנראה לא מספיק בכיר, אז לא חילקו שם טרופית, ולכן לא באו הרבה אנשים. יכולת לראות מסגד ככה, עם שני אנשים פה, שני אנשים שם, מאוד מאוד, נוכחות מאוד מאוד לא מרשימה. ולעומת זאת, במקומות שהם אפילו לא פוליטיים, הייתה לוויה של שחקן.
כן.
וראש התאחדות הקולנוע של איראן הספידה את השחקן, וגם דיברה על המצב במדינה, והיא אמרה, אנחנו נשארנו במדינה הזאת, הכוונה אחרי המהפכה, נשארנו במדינה כי אנחנו אוהבים את הארץ, את האנשים ואת המדינה שלנו. אם רק תהיו טובים אלינו, אז אנחנו, לצדכם, ומוחאים לכפיים, מוחאים לכפיים, ואז היא אומרת, נלחם בישראל, וכל הקהל טועק לבוז.
וואו.
וזה לא קהל פוליטי, זה לא אנשים שבאו להביע כן. דעה פוליטית.
לכאורה אבל יש שם את כל המגוון.
יש שם את כל המגוון, אבל היא הביעה דעה,
כן.
שאומרת, אם תהיו טובים אלינו, אז אנחנו אפילו נלחם לצדכם בישראל, וכל הקהל צעק לבוז. ואנחנו רואים מה קורה במדינות אחרות כשפורסים דגל ישראל על הרצפה כדי לדרוך,
כן.
נגיד בטורקיה, כולם רצים לדרוך עליו, באיראן כולם עוקפים אותו.
בקיצור, את כל הדברים האלה צריך להדהד כל יום, כל היום, לצד הדיווחים האחרים, אבל בעיניי, מה שאת מתארת פה, סוג של הלך רוח, גם אם הוא אצל חלק מהעם האיראני, הוא ממש נקודת אור.
נכון, עכשיו, אני עד 7 באוקטובר למעשה לא הייתי בטוחה כמה אני רואה מהרהורי ליבי, וכמה מזה באמת נכון. כי ברשתות החברתיות, כן. ברור שיהיו דעות לכאן ולכאן. ברור שבמדינה של 85 מיליון איש, לא יכול להיות שכולם יחשבו אותו דבר, אנחנו מדינה של כעשירית מזה, ואנחנו לא חושבים אותו
כן,
דבר.
כן, לגמרי.
וכמו אצלנו, כולם אומרים שהצד השני בוטים וסחירי מקלדת, וזה כנראה גם נכון בחלק מהמקרים, אבל באמת מאז אוקטובר, יש פתאום דברים במציאות שמראים לי את זה, שאני רואה את ארגנו הפגנה, נגד ישראל ולטובת עזה, שאת אחד לא הגיע אליה.
וואו, מדהים.
ואנחנו רואים מכוניות, הרחוב היה מלא מכוניות בצד השני שצפצפו, אבל אצלם צפצוף להפגנה, זה להתנגדות ולא להבעת תמיכה.
דוקטור תמר אילם גינדין, יכולתי לדבר איתך עוד שעה ארוכה, אני ממש רוצה להודות לך על הדברים הללו, ונראה לי שאנחנו נמשיך ונדבר ברשותך גם בהמשך, כדי לשמוע מה באמת משתקף דרך ההתבוננות שלך. אז שיהיה שבוע מבורך, ותודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה.
אז אנחנו שמחים לדבר עם הרבנית מלכה פיוטרקובסקי. למען הגילוי הנאות, אני אומר, חברתי היקרה שאני מעריכה ומוקירה עד מאוד מאוד מאוד.
תודה רבה, תודה
שלה. ובימים אלו, באמת ימים טרופים, נדמה לי ששתי המילים הכי נדרשות היא אחדות ומנהיגות.
כן.
הילכו יחדיו, או לא ילכו יחדיו, אבל נדמה שזה, זה מה שאנחנו צריכים בימים אלו, ועל זה אני ממש אשמח לדבר איתך. את יודעת, אין הרבה אנשים, כשאנחנו מדי שבוע מחפשים דמויות לדבר איתם, אז אין הרבה אנשים שהם נהנים ממקום של קונצזוס ממלכתי. ונדמה לי שאת מאכלסת את הרשימה הזו. אז מה את אומרת?
אני משתדלת לא רק להיות בקונצנזוס, אלא להרגיש ולחוש את העם, את הזולת, ואני חושבת שמה שאולי הכי הכי חסר במנהיגות שיש לנו היום, זה היכולת לחמול. להביע חמלה, להרגיש חמלה.
מלכה יקירתי, את יכולה רק להגביר את קולך, אנחנו רוצים לשמוע את הכל. כן,
כן,
תודה.
אני אומרת שאחד הדברים שחסרים כל כך במנהיגות, כפי שאני רואה אותה היום, זה היכולת לראות את העם, להרגיש אותו, ולחמול עליו, ויש לא מעט קבוצות באוכלוסייה היום, שזקוקות לחמלה וגם לפתרון מעשי. תדעת, אנחנו ממש ערב חג הפסח. וצריך לזכור שכל תהליך הגאולה, כולו, התחיל ממשה, ויגדל משה, ויצא אליך ויר בסבלותם. קודם כל, כשמשה גדל כמנהיג, הגדולה שלו ניכרת בזה שהוא יוצא אליך. הם מעניינים אותו,
את יודעת, אם משה זה מעניין כפליים, כי הרי לכאורה יש לו תודעה של נסיך.
נכון.
אבל הוא מצליח גם מתוך התודעה הזאת לראות את סבלו של העם.
ממש. ורש"י כותב שם כל כך יפה, מה זה וייר בסבלותם? נתן עיניו וליבו להיות מיצר עליהם. הוא לא רק ראה אותם סובלים, הלב נחמץ לו. הלב נחמץ. הוא היה איתם באשר הם, ואני כל כך אוהבת את זה שהמנהיגות כרגע היא מנותקת. מנותקת לא רק באופן מעשי, מנותקת ביכולת להביט אל העם הנפלא, הנדיר הזה, נשמעי, אנחנו זכינו להיות חלק מעם מדהים, עם יוזמות אזרחיות שבמובנים רבים ממלאות את המקום של המדינה שחסרה כל כך. אבל אנחנו זקוקים להנהגה שבאמת ראויה. וכרגע ההנהגה היא מאוד מאוד חסרה. מה את חושבת על הדברים הקשים שאני אומרת?
תראי, האמת היא שאני ממש לא חושבת שהם קשים. אני חושבת שהתיקון חייב להתחיל ממנהיגות. ובאמת השאלה הגדולה היא, מה אנחנו יכולים וצריכים לעשות, ואי אפשר יהיה להתחיל את תהליך ההחלמה אם לא תהיה פה מנהיגות שתיקח את העם הזה למקום הזה, ומה אנחנו, וזו שאלת השאלות, מה אנחנו יכולים וצריכים לעשות, מבלי לפורר ולפרק את העם הזה, זו בעיניי שאלת השאלות. ומה את אומרת על זה?
תראי, זה קונפליקט. אני אספר לך את האמת. אני אתמול בערב דיברתי בהפגנה בירושלים בעד קיום בחירות וכמה שיותר מהר. היו לא מעט אנשים שכעסו עליי, שהופתעו שאני נותנת את ידי למהלך הזה. לכאור המהלך מפלג. אבל אני חושבת שמה שמתרחש עכשיו מפלג. כשיש לנו כל כך הרבה פגועי דרום שלא מקבלים התייחסות, לא נפשית, לא רגשית.
ופגועי צפון.
ורגע, זהו, עוד לא הגענו לכל כך הרבה מפוני צפון, שלא יודעים איפה הם יהיו בליל הסדר, ומה התוכניות לחודשים הקרובים. יש לנו כל כך הרבה משפחות של חטופים, שאני לא מבינה איך בכלל הם עוד נושמים. אני לא יודעת אם אני הייתי ממשיכה לנשום עם הבת או הבן שלי, היו בשבי. יש כל כך הרבה משפחות של פצועים, אסור לנו לשכוח אותן. כל הקבוצות האלה חייבות לקבל התייחסות. ואם את שואלת אותי, וזו השאלה הכי חשובה, מה אפשר לעשות עכשיו? לדרוש, ממש לדרוש מהמנהיגות, להתחיל להנהיג את העם באמפתיה, בחום, ביעילות, ואם הם לא מסוגלים שיחזירו את המפתחות. אז אנחנו נבחר כאלה שלפחות יהיה להם אידיאל לשרת את העם. אני לא מרגישה שמי שמנהיג אותנו היום אפילו רואה ערך בלתת שירות לעם. וזה דבר נורא מהיום.
כן.
זה לא שיש לי התנגדות חלילה פרסונלית
כן,
לאדם כזה
לי.
או אחר, אלא לאופי הנהגה.
כן. את יודעת מלכה? אני כן. מסכימה איתך מאוד מאוד מאוד, ואני רוצה לקוות שתימצא הדרך להתחיל את ההנהגה מחדש, מבלי לגבות מחיר יקר מדי באחדות. אני רוצה לקוות שיתרוממו כולם לגודל השעה ויבינו ש... דעת, יש את השיר של שימבורסקה שהיא קלת פרס נובל לספרות. אז יש לה את השיר סוף והתחלה. והיא כותבת שם, אני אומרת את זה במילותיי שלי, שאחרי כזו טרגדיה, הדור ההנהגה חייב להתחלף ולבוא משהו אחר שיהיה מסוגל לאסוף את השברים.
בדיוק.
אז אני מקווה שתימצא ההנהגה האמפתית הזו, והיא תימצא בדרך שהיא לא תהיה מפלגת. הלוואי.
כן, אני חושבת אם יורשה רק עוד חצי משפט, צריך לזכור שאחדות לא תוכל להיות פסדת ללא רגישות לכל חלקי החברה.
מסכימה מאוד מאוד מאוד. מלכה פיוטרקובסקי, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
שהלוואי שיהיה לנו חרף ולמרות כל האתגרים חג
מבורך.
שמח ומבורך.
אמן ואמן.
תודה רבה.
תודה. תודה ושבוע מבורך. ועכשיו, אנחנו מבקשים לדבר עם דוקטור סגית מור, מרצה בכירה במכללה האקדמית בית ברל, מחברת הספר שבי קשה מכולם, שבועים שבי ושיח של שבי בספרות חזל. אמנם הספר הוא ספר לפני מספר שנים, אבל נדמה לי שהתבוננות על השבי שכל כך מתקיים אצלנו כפצע פתוח עם הרבה מאוד שיח, וללמוד קצת על סוגיית השבי בפרספקטיבה היסטורית, מצאנו שזה יכול להיות מעניין, וערב טוב לך דוקטור סגית מור.
ערב טוב.
ותודה רבה שאת איתנו. אז את רוצה להגיד כמה מילים על על הספר?
על המחקר.
כן, על המחקר. אולי נתחיל עם למה בחרת לחקור דווקא את זה? כי הרי המחקר הוא מ-2018 או 2019?
2019, כן.
2019.
הספר יצא ב-2019.
כן.
וזו שאלה מצוינת שאין לי אליה תשובה עד הסוף. הראשית של המחקר הזה הוא באמת עוד הרבה שנים קודם, ודי באופן אקראי התבקשתי על ידי איזה חבר, קולגה, ללמוד איתו סוגיה תלמודית, שלא לצורך איזשהו, היה צריך ללמוד לצורך איזשהו סמינריון. והסוגיה הזאת עסקה בעצם בהגדרות או במשמעות של שבי, והיא עסקה בסיטואציה של נשים שנשבו, ואיך אנחנו שופטים את ההתנהגות שלהם בשבי. על הסקאלה, על הספקטרום שבין מעשים שנובעים מרצונן למעשים שנובעים באונס, כולל כמובן
כן.
אונס מיני, אבל לא רק. והסוגיה בסופו של דבר מכריעה שכל סיטואציה שבה אדם נכנס אליה שלא מרצונו החופשי בלכתחילה, היא בסופו של דבר אונס. ולכן כל מעשה ששבוי או שבויה במקרה הזה יעשו כאשר הן שבויות, ואפילו מעשים שנראים מהצד מאוד 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 מוזרים, כן, מספקות לחם לשובים
כן.
שלהם, מספקות חיצים לשובים שלהם, הסוגיה הזאת מכריעה שאנחנו לעולם לא נדע מה הייתה המוטיבציה שהניעה את הנשים האלה, ואנחנו נהיה חייבים להתייחס אליה כאל מוטיבציה שנובעת מהאיום והאימה שכרוכים בשבי.
קודם כל, אולי, כן, אבל אולי לפני ש...
אתם מובילה אותי להתחיל לבדוק את העניין הזה.
הבנתי. אז אולי באמת נתחיל, עד כמה זה נפוץ, השבי והלקיחה בשבי של אנשים? כמה זה נפוץ על פי מה שמצאת במדרש?
קודם כל, התקופה שאני חוקרת, היא תקופת המשנה והתלמוד, המאות הראשונות לספירה, ואנחנו מוצאים שם סיטואציות שונות שחכמים מגדירים אותם כשבי, ואפשר גם אותם לראות על איזושהי סקאלה. מאירועים שבהם אנשים מוסמים בצוהר או במשהו דמוי בצוהר כמשכון על חוב של המשפחה שלהם, דרך חטיפה של אנשים לצורך כופר, ועד סיטואציות מלחמתיות ממש, ודומה למה שאנחנו חווים, חווינו בשביעי באוקטובר, וחטופינו חווים היום, המרד הגדול, ומרד בר כוכבה, אירועים מלחמתיים משמעותיים ורציניים, שנגמרים בכישלון גדול, ושבעקבותיהם יש מסה גדולה של שבויים, שבויות, נערים, נערות, ילדים, ילדות, שנלקחים בשבי, ובעצם כל הסיטואציות האלה הן סיטואציות של שבי, אבל הנסיבות השונות של הנפילה בשבי והנסיבות השונות של למה מחזיקים את האנשים האלה,
כן.
הם כמובן ישפיעו על איך מתייחסים אליהם ועל הסיכוי שלהם לחזור או לא לחזור מהשבי שבו הם נתונים.
ומה הם הנושאים שאת מצאת שהם בלב הדיון נמצאים על המדוכה בספרות חזל שקשורים לשבי? כי הרי הנושאים שיכולים להתעורר הם רבים, החל ממצוות פדיון השבויים, ודרך היחס אליהם כשהם חוזרים, ואולי שיפוט כזה או אחר. מה עם הנושאים שאת מצאת כמרכזיים בסוגיה הזו?
אז אני הלכתי באמת, קודם כל בדקתי את שני הצדדים של המטבע, אם לכל הזה ככה, גם את מה שעובר על השבועים, וגם את מה שעובר על המשפחות, על הקהילה, של אלה שנשארו מאחור ולא נפלו בשבי, ואת הדילמות שיש לאלה ואת הדילמות שיש לאלה, ופה באמת על המאוד חזק הנושא של פדיון שבועים, ואנחנו שומעים את משפחות החטופים בצדק מצטטות ואומרות את ההכרעה הזאת של התלמוד, של רב יוסף, שבא ואומר, שבי קשה מכולם. המצווה של פדיון שבועים היא המצווה שמעמידים אותה בראש סולם העדיפויות, משום ההבנה שהתנאים של אדם בשבי, שבו הוא לא שולט בגורלו, שאין לו שום שליטה, על חייו, ולא רק על חייו, על מה שיקרה איתה, זה הסיטואציה הכי קשה והכי מערערת שאדם יכול לעבור, ומכריעים בעקבותיו של גדול למוראי ארץ ישראל, רבי יוחנן, מכריעים ששבי זה הסיטואציה הכי קשה שבן אדם יכול להתנסות בה, משום שהיא כוללת הכל. היא כוללת את פחד המוות שהוא מתקיים כל הזמן, כי כל רגע יכולים להוציא אותך להורג אם אתה כבר לא משתלם לשובים שלך. הוא כולל רעב, ואנחנו בדיוק שומעים על זה עכשיו, בעזה, והסיטואציה הזאת היא הקשה ביותר, ולכן, מבחינת סוגיית הפדיון, שזה באמת סוגיה משמעותית וראשית, למרות שגם בין דפי הגמרא אנחנו מוצאים את הקולות שאנחנו שומעים גם היום, על המחיר הכבד והמחיר העתידי, ואם אנחנו נחזיר אותם עכשיו, אז אנחנו בזה רק מגבירים את המוטיבציה של החמאס או של השובים בזמנם לשבות עוד אנשים, כי זה משתלם. כן. למרות המודעות לכך, יש הכרעה להעמיד את הפדיון שבועים בראש סולם העדיפויות. מבחינות אחרות, אני עקבתי באמת אחרי מה שקורה לשבועים שם, מהלך השבי, עד כמה שאנחנו יכולים לנחש או לדעת מה שקורה שם, כולל אחד הדברים המעניינים שאני מצאתי והפתיעו אותי, זה שמעמידים מבחנים לשבועים, באופן ספציפי, אנשים כן. שמגיעים לפדות שבועים ולפדות שבועיות, לא באופן אוטומטי, יש להם את הכסף, יש להם את המשאבים, הקהילה שלחה כן. אותם, המשפחה שלחה אותם, אבל לא באופן אוטומטי הם פודים את השבוי או את השבויה. וכאן מצאתי הבדלים מגדריים משמעותיים, שאת השבועים הגברים בוחנים דרך הנאמנות שלהם למצוות. כן. האם הם שומרים כשרות, דרך הנאמנות שלהם לאמונה, האם הם עדיין מאמינים.
ואת הנשים.
ואת הנשים בודקים דרך הנאמנות המינית. למרות שההנחת המוצא היא שאישה בשבי נאנסת, וזאת גם הסיבה אגב,
כן.
שכשיש לנו...
ובמסגרת הדיונים והשנים יש בזה שיפור?
תראי, אני ניזונה מהתקשורת, ואם אנחנו מדברים על מה שעוברים החטופים
לא, אבל, שלנו אבל כרגע... לא, אבל במסגרת המחקר במדרש,
תראי,
אז, יש, אז יש עם השנים איזו התייחסות שהיא קצת יותר חומלת ופחות
בהחלט,
מיזוגנית?
בהחלט, יש ניסיון של ההנהגה. יש ניסיון של ההנהגה, להקל עד כמה שיותר על גברים, ובעיקר על נשים, שהאות קין הזה של הן נאנסו או נבעלו בשבי, מלווה אותם לאורך כל חייהם, גם אם הן חוזרות, יש מהפכה גדולה אצל חכמים, שבה הם מנסים להתיר כמה שיותר נשים, לשוב למצבן הקודם, כלומר לשוב למשפחותיהן ולבעליהן, וזה מהפכה. זאת מהפכה, כי בהלכה הקדומה כל אישה, נשואה, שנבעלה בין ברצונה, בין שלא ברצונה, היא אסורה לבעלה. וחכמים באים ואומרים לא. אם אישה נאנסה בשבי, היא לא אחראית לזה, היא לא אשמה בזה, כן. וזה לא יחלל אותה, ואפילו מכריחים...
את הבעלים לפחות... להחזיר את הנשים כן, לחיק
המשפח. כן. אנחנו גם רואים שבתקופה הזאת, זאת התקופה שמכניסים לתוך הכתובה, את ההתחייבות של הבעל, לפדות את אשתו, כן. והוא לא יכול להתנער ממנה. אם היא נופלת בשבי, הוא לא יכול להגיד, אני זורק לה דמי הכתובה, היא כבר כן. תעשה עם זה משהו, איך היא תעשה? הם ממש מחייבים גברים להכניס את זה, גם אם גבר לא כתב בכתובה שלו, כן. אם תשתבעי, אני אפדה אותך, הוא מחויב בכך כתנאי בדין. וזאת מהפכה יפה. אדירה של באמת לנסות לעצב איזשהו אופק.
דוקטור סגית מור, כל מה שנותר ראשית זה מרתק. תודה רבה על הדברים הללו, נייחל הלוואי
שישובו,
בדיוק, שנזכה כולנו לראות את המצווה של פדיון שבויים גם בימינו, אמן ואמן. דוקטור סגית מור, מרצה בכירה במכללה האקדמית בית ברל ומחברת הספר שבי קשה מכולם, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה.
ועכשיו אנחנו משתדלים מדי שבוע לשים זרקור ולתת במה לאנשים שעושים למען האחרים, ומאז השבעה באוקטובר יש כל כך הרבה יוזמות חברתיות ועשייה חברתית, הלב ממש מתרחב. אנחנו מבקשים לדבר עם ענבל רון, מנכ"לית רשת דרור, בתי חינוך של דרור ישראל, שמאז השבעה באוקטובר מובילה פעילות חינוכית וקהילתית ותרבותית עבור 28,000 מפונים מיישובי הגבול בעשרות מוקדים ברחבי הארץ. ערב טוב לך, ענבל.
ערב טוב. כן, זה יום קצת, אני אגיד, מטלטל לדבר. אני עכשיו נמצאת במלון בים המלח, ולא יודעת מה זה צחוק הגורל או בכי הגורל, אבל אתמול המפונים מבארי שנמצאים כאן חוו עוד לילה מטלטל עם ההתקפה מאיראן. זה פשוט לא נתפס, את יודעת?
וואו.
ואני בוחרת לפתוח בזה כי אני חושבת שאני, המגורים שלי הם בתל אביב, ואני מסתובבת ברחבי הארץ, ואני חושבת שהרבה מהציבור הישראלי לא בתודעה שלו שיש עוד כל כך הרבה אנשים שלא נמצאים חצי שנה, כל יום זה יותר, כן? שנמצאים במציאות מטלטלת כל כך, בלי בית, בלי סדר יום נורמלי, בלי הבסיס שכולנו כל כך זקוקים לו. אז זהו, אני פתחתי בזה כי באמת אני...
האמת היא שזה מטלטל, ועשית מאוד נכון לפתוח עם זה.
תודה.
אני אשמח אם תספרי כן. על הפעילות של הרשת.
כן, ודאי. אז אני אגיד שבשבעה באוקטובר אני עברתי יום שהוא יום מהגיהנום, אחותי מבארי, ובשמונה באוקטובר כבר הייתי פה מאוד מוקדם, פה בים המלח מאוד מוקדם בבוקר, וראיתי את האנשים שעברו טבח, נרצחו לנגד עיניהם חברים, משפחה, ילדים, אבל מה שעוד שמתי לב זה שאין להם דקה להניח את עצמם באיזשהו מקום ולהקל את מה שהם חוו, כי יש פה משפחות, יש 1,000 כן. איש בקיבוץ ברי, היו 1,100, ואין להם דקה להקל את מה שקרה להם, כי הם צריכים להמשיך להיות הורים לילדים לפעוטות, 120 פעוטות שמסתובבים, ועוד ילדים בגילי בית ספר יסודי, שהם עברו טרגדיה, אבל ממשיכים בהתנהלות היומיומית שלהם, וכיוון שביומיום שלי, זאת העשייה שלי, זאת אומרת, אני מקימה בתי ספר, גני ילדים, שאלתי אותם אם הם ירצו את העזרה שלי, והם הסתכלו עליי, האמת היא די מופתעים, ולא הבינו מאיפה נפלתי אליהם. אני חושבת שאני הבנתי את מה שהם עדיין לא הבינו, שהם יצטרכו להיות כאן תקופה ממושכת, והם אמרו כן, אבל אין לנו את הגננות שלנו של הקיבוץ, חלקן נרצחו, חלקן לא נמצאות וחלקן, ואז באמת במבצע של 72 שעות גייסתי גננות מכל הארץ שהביאו נכונות לבוא לחודש, וגם היה לי מאוד חשוב שזה יהיה בתשלום, לא בהתנדבות.
ברור, ונכון להיום כמה מסגרות.
אז הקמנו גם פה לסדרות שכבר חזרו הביתה, אבל המפונים בצפון שאנחנו עושים להם מסגרות בגנוסר בצפון, ו בשיא היו עשרות מסגרות, גם באילת כמובן, כן. ועדיין ממשיכים בכך, גם בתי ספר, גם גני ילדים. המציאות הזאת נמשכת, כמו שפתחתי ואמרתי.
ענבל רון, שפו גדול על כל העשייה הזו. אני רוצה לקוות שהעשייה הזו תלך ותסתיים, כי זאת תהיה עדות לכך שאנשים חוזרים לשגרתם.
אני רק רוצה להגיד תודה, אם אפשר פה, למצל אחרי חצי שנה, גם למחנכים ולמחנכות מדרור ישראל, וגם לגננים וגננות ומורים ומורות שבאו מכל הארץ, השאירו את החיים שלהם. את יודעת, בלעדיהם לא היינו מצליחים במשימה הזאת, אז באמת להגיד להם תודה.
תודה רבה לך, ענבל רון, מנכ"לית רשת דרור, בתי חינוך של דרור ישראל, ושיהיה שבוע מבורך.
אמן.
ועכשיו, דבורה שירר, פיית הבריאות.
ערב טוב לך, דבורה יקירתי, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, שמדי שבוע משתפת אותנו בחדשות טובות וחדשות חדשות מעולם הבריאות.
ערב טוב, שבוע טוב, שיהיה לנו באמת שבוע טוב.
אמן, אמן, אמן ואמן.
אז הפעם אני באמת גאה לספר על בית חולים שנפתח בבית חולים בנינסון, שהוא מתקוצת הכללית, בית חולים וירטואלי. את יודעת, אנחנו עוברים היום להרבה דברים שהם וירטואליים, ובתחום הבריאות זה באמת בשורה. וזה נקרא בנינסון נקסט. ראינו שנוצרה עלייה מאוד גדולה כתוצאה מהמלחמה של 25% בביקוש לשירותי רפואה מרחוק. זה מאוד משמעותי. ובית החולים הווירטואלי פועל בנוסף לשירותי הרפואה הרגילים. מספק מענה רפואי נוח, זמין ונגיש, מבלי שהמטופל מגיע פיזית לבלינסון. הוא לא צריך לבזבז זמן על פקקים, חיפוש חנייה, המתנה בתור. ובין השירותים שבלינסון נותן אונליין, זה ניתן לקבל הרבה שירותים, אבל אני יכולה לציין חלק מהם, של ייעוץ רופא מומחה במגוון רחב של תחומים, אונקולוגיה, המטו-אונקולוגיה, המטולוגיה, גנטיקה, עיניים, אור, נוירולוגיה, נשים, יולדות ואפילו השתלת כליה.
וואו.
תזונה קלינית ודיאטה, פיזיותרפיה, שיקום דיבור, עבודה סוציאלית, והכל באמצעות הדרכות ותרגולים בווידאו אונליין, גם פרטנית וגם קבוצתי. הם נותנים גם הדרכות למטופלים בתחום ריפוי פצעים, סוכרת, אי-ספיקת לב, קרון, ומדריכים משפחות בתחומים של גריאטריה ודמנציה. עכשיו, יותר מזה, יש אולטרסאונד ביתי לנשים בהיריון, שמאפשר לבצע באופן עצמאי סריקה לעובר, ולשדר את הסרטון למוקד מאויש בכל שעות היממה.
זה הטייטו שיש.
נכון. זה באמת משהו שהוא... נעבור עוד מעט בכלל, הכל וירטואלי, זה יהיה באמת עולם
של... כנראה שהדבר הנכון הוא שילוב בין השניים. וכל זה אני מבינה אפשר לקבל לכל חברי קופות החולים בתופס התחייבות וללא תשלום.
בדיוק, ואפשר לציין גם מספר טלפון שהוא מאוד קל. קודם כל אפשר להיכנס לאתר כמובן של בלינסון ולראות, אבל בלינסון נקסט 03-93-5-7-7-7-7-7-7. שיהיה לנו שבוע טוב.
אמן, אמן ואמן, ואנחנו נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא, ושם גם נברך חג שמח. תודה רבה, יקירתי. תודה רבה. ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר, עם הרב איתמר חייקין מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה על פרשת השבוע. ערב טוב לך, הרב איתמר חייקין.
ערב טוב.
שיהיה לנו שבוע מבורך, עם בשורות אמן. טובות, אמן ואמן.
כן, פרשת מצורך. קצת, כן. איך זה מסתדר בדיוק עם האיחולים שלך?
זה בדיוק התפקיד שלך לחבר את זה.
זהו, זה האתגר שלי.
כן.
את יודעת, אני רוצה רגע אחד לזוז מהפרשה ולדבר בכמה מילים על הקונספט, על הרעיון שעומד מאחורי הרפואה המשלימה. שנדמה לי שיותר ויותר אנחנו לומדים להעריך אותה.
לגמרי.
והרעיון המרכזי שלה בא ואומר מה שאני רואה הרבה פעמים פתאום מזיהום, פתאום מופיע משהו על האור, תנסה לחפש את הסיבה הפנימית לעניין. תתייחס את זה כסימפטום, ואל תסתפק בלמרוח משחה, לטפל בסימפטום, אלא תנסה לחשוב מהו השורש. המעניין הוא שזו התפיסה של התורה את הצרעת. צרעת איננה נתפסת כמחלה שהולכים לרופא. אלא מחלה שהולכים לכהן. זאת אומרת, כן. הולכים למורה. תפקידה הוא לעצור ולברר מה היה שם. בעצם כשאנחנו לומדים את העניין, מתברר שיש אצל האדם לפעמים דברים רעים. דיבור, עין רעה, גאווה, כל מיני צדדים רעים שהוא ככה מנסה שאף אחד ישים לב, רק הוא יודע אותם. ואז פתאום מבצבץ בו איזה נגע שבא להגיד לו, אדוני, אדוני, הרע הזה שבחוץ, המוציא רע הזה, הוא קריאה לעצירה. ואז יש אנשים שבאים ואומרים, עזוב, עזוב, אני לא, אני מחסה את הבגדים, והצרת הבא זה צרת הזקן. ואז הוא אומר, אני אגזור את הזקן שאף אחד לא יראה, הצרת הבא היא צרת הבגד. טוב, אז אני אשאר בבית שאף אחד לא ישים לב, ואז מופיע הנגע על הבית. אתה מנסה לחסות, להסתיר, וזה רודף אותך. אנחנו מכירים את זה בחיים, שיש משהו עקום, מתי שהוא, הוא יצא לאור. והקריאה פה היא לאדם, עצוב, עצוב, בדיוק הפוך, תעשה רגע אחת, עזוב את כל התערבבות הזאת, יצא החוצה, תהיה עם עצמך לבד, תתבונן קצת, תנסה לחזור אל המקור, אל השורש הפנימי, ולתקן את הדברים מהשורש, ואז ממילא, התופעה החיצונית, הסימפטום החיצוני, ייעלם. זה הרעיון.
יפה. טוב, וכשאתה מסתכל עכשיו על פרשת מצורע, אתה יודע,
איך היא מתכתבת עם המציאות?
עם המציאות שלנו, כן. הרי אתה...
תראי, אנחנו בשכם, נכון, שנה של הרבה רע שיצא. אבל אני רוצה להסתכל ולומר, הרע זה יצא החוצה, אבל לפעמים הוא קריאה להתעוררות. אני חושב שהיום הרבה יותר כולנו מבינים, למשל, הרי דיברנו בתוכנית. כשעוד בשנה שעברה,
כן.
דיברנו לא מעט פעמים בתוכנית על הסכנות של השנאת אחים, של היריבות הזאת, וחשבנו שטויות יהיה בסדר, וראינו שבסוף אותו הרע הזה יוצא החוצה, אי אפשר להסתיר, וכשיש יוערה, דבר נוסף, אז לכאורה זה רק בחדרי החדרים, זה לא יפגע בתפקוד שלנו, ואז הכל יוצא, הכל משפריץ החוצה, בצורה מאוד כואבת ומייסרת, אבל גם הוא מאפשר לנו אולי לחזור ולתקן, לחזור ולרפא את אותם דברים שכיננו בנו גם שנה שעברה וגם הרבה לפני, אבל עכשיו כבר אי אפשר להתעלם מהם. עכשיו צועקים לכל, ככה צועקים לפני הכל, אולי,
ואתה
אולי,
אומר אולי... שאולי הזעקה הזאת תעשה את התיקון, אולי.
שוב, בסוף אנחנו צריכים בשביל זה, יודעת מה צריך לעשות? כתוב בדד יושב. אדם צריך לשבת לבדו ולשאול את עצמו מה אני מתקן. הבעיה היא בדרך כלל שאנחנו ממשיכים להקות, אבל לא על החזה שלנו, על החזה של האחר.
כן.
אנחנו ממשיכים להאשים אותו בכל הצרות, זה לא יכול לרפא צרת. צרת בדד יושב. ייחוד למחנה עם עצמו ויבדוק איפה אני טעיתי. יודעת, כל אחד מאיתנו יעשה את החשבון נפש. אז אנחנו הולכים לדל הסדר, ונשאיר שם את השיר מה נשתנה, נכון?
נכון.
אז האמת היא שהמון נשתנה. אבל אולי נשאר את השאלה אחרת, ובמה אנחנו נשתנה? ומה אני בא אחרת, מה אני מתקן אצלי? ואז את יודעת מה, אני בטוח. אני בטוח שחלק גדול מהדברים פשוט ייעלמו, כי כולנו, כל אחד בחלקה,
חלקת
אלוהים הקטנה שלו, יהפוך להיות אדם יותר טוב.
הרב איתמר חייקין, כרגיל. תודה רבה רבה, היה מרתק, ושיהיה לנו שבוע מבורך, ובעזרת השם נשתמע בשבוע הבא, שם גם נברך על החג. ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, זה המקום להודות למי שאפשר את השעה הזו, לאסף נבו שערך והפיק אותנו לאחראים על השידור, איציק אהרון שיושב כאן לצידי, ובני שאולסקי, ולאורך הדיגיטל שלנו עידו טבת, שיהיה לנו שבוע מבורך כאן יהודית גריסרו, שבוע טוב.
ישר בשבע, בבוקר זה התחיל, הרגשתי שהולך סיפור בלתי רגיל. הוצאתי ראש החוצה, תפסתי את הגרון, המון דברים קורים בזמן האחרון. אין לי רגע דל או סקנדל או פסטיבל, והוא בא ואל תשאל, אין לי רגע דל.
איפה המשטרה? שיחקנו אבא אימא, עשינו הפלה, בגלל ההפלה נפלה הממשלה. כי אין לי רגע דלאוס, סטנדר או פסטיבל בפולה, אל תשאלן לי רגע דל. כי אין לי רגע דלאוס, סטנדר או פסטיבל בפולה, אל תשאלן, אין לי רגע דל. תרימו את הכינרת, חבל על כל טיפה, תראו לי כדורסל, אני על הספה. אני נורא מודאגת, אני נורא לבד, אני בעד הנגד ונגד הבעד. כבשתי את המולדת, עשיתי אהבה, אחרי הצהריים חזרתי בתשובה. הרדיו מנגן לי מילים לועזיות, ובעיתון הערב זוועות מקומיות. כי בסוף היום הייתי ממש בעננים, איפה ישנם חיים כל כך מעניינים. אמרתי לילה טוב ובעזרת השם, אולי מחר יהיה לי יום משמן. אין לי רגע דלאו, סקנדל ופסטיבל, והוא בא ואל תשאל אין.